אוקיי, אני רוצה לדבר היום קצת בעניינים שנוגעים לפורים. אני אתחיל אולי דווקא מאיזושהי סוגיה הלכתית, וממנה אני ארצה לעבור לדברים יותר כלליים. אני שהזכרתי כבר, פעם, שכשרוצים ללבן איזושהי סוגיה מחשבתית או מוסרית, או לא מוסרית בדיוק בעצם, אז נדמה לי שעדיף לעשות את זה דרך מקורות הלכתיים, כי המקורות ההלכתיים יותר מחויבים, יותר מדייקים, יותר כותבים את מה שבאמת מתכוונים אליו. ובדרך כלל מקורות אחרים כותבים בצורות ספרותיות ולא מחויבות. שהבאתי איזה, אני חושב שפעם דיברנו על זה, והבאתי דוגמה, יש במהרש"ל, כותב בכמה מקומות, שהוא הרי היה מראשי המתנגדים לשולחן ערוך ולרמ"א. והוא כותב שהוא יחלוק על תנאים ועל המוראים ויביא ראיות נגדם, וכמובן ראשונים שלא לדבר בכלל, ומה זאת אומרת, כל חכם צריך לקבל את ההחלטות שלו, שזה כמובן היה איזושהי אמירה פולמוסית נגד השולחן ערוך והרמ"א, שהם נקטו בגישה תקדימית. זאת אומרת, הם לקחו בעצם את הגדולי הפוסקים, השולחן ערוך בכלל לקח שלושה פוסקים, הריף, הרמב״ם והראש, וקבע הלכה לפי הרוב ביניהם. זה לא תמיד, אבל זאת המדיניות המוצהרת שלו. והמהרש"ל, הדברים שלו היו אמורים כנגד הגישה הזאת של המחבר ושל הרמ"א, אבל כשפותחים את שו"ת מהרש"ל, אז רואים שבסך הכל זה שו"ת סטנדרטי לגמרי. הוא מביא את שיטות הראשונים ודן בהם, ומביא ראיות לפה וראיות לשם. לא חולק על שום דבר, ולא מביא ראיות נגד תנאים, ולא נגד המוראים, ולא נגד שום דבר. וזה, אני חושב, ביטוי לתופעה שתיארתי קודם, שכשאתה כותב ספר מחשבתי, או איזה מאמר פובליציסטי, הייתי קורא לזה, פובליציסטיקה תורנית, אז אתה רוצה לחדד רעיון, אז אתה אומר את הרעיון, אבל כשאתה רוצה לבדוק באמת איך העסק הזה עובד, אז לך לכתיבה ההלכתית. בכתיבה ההלכתית הבן אדם עושה את מה שהוא באמת חושב, לא את מה ש... את ההצהרות הגדולות. אני אומר עוד פעם, אני לא מנסה לטעון שהבן אדם שיקר, אלא כשאתה כותב פובליציסטיקה, אתה רוצה לחדד נקודה שמאוד חשובה לך, אבל זה לא אומר שאתה באמת מתאר שם את הדברים כפי שהם קורים בפועל. טוב, אז עד כאן הקדמה המתודית. אני רוצה לפתוח בסוגיה של סרטוט. יש סרטוט. יש דין בהלכה שצריך לסרטט מתחת לשורות כשכותבים פסוקים, אז צריך לסרטט מתחת לשורות. יש ויכוחים איפה בדיוק, מזוזה, ספר תורה, מגילה, אולי אפילו באיגרת שלומים, הגמרא בגיטין בדף זין מדברת על זה, שאפילו כן, מר עוקבא שלח, אל תשמח ישראל אל גיל בעמים, כתב איזשהו פסוק במכתב כלשהו, והגמרא אומרת שבעצם צריך היה לסרטט את זה. עכשיו הגמרא במגילה בדף ט' זין, הגמרא אומרת דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום ואמרי לה אמר רבי אסי, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. המגילה צריכה סרטוט כמו התורה, אמיתה של תורה בפשטות הכוונה לתורה, תורה שבכתב. אז גם המגילה צריכה סרטוט. מה הפירוש צריכה סרטוט? כל הכתובים צריכים סרטוט. אם כל הכתובים צריכים סרטוט, אז למה החידוש? אז למה צריך להגיד במגילת אסתר? כל הכתובים, כל הספרי התנ"ך צריכים סרטוט, אז גם המגילה צריכה סרטוט. מה הבעיה? מה יש לחדש פה? דבר שני, או לא דבר שני, אלא הצד השני. אם נגיד ששאר הכתובים לא צריכים סרטוט...
מה זה סרטוט?
אמרתי, לשים קו מתחת לכתב שאתה כותב את הפסוק. שים קו, שיהיה ישר.
זה כמו מחברת שורה אחת.
כן. מה? לא, זה ויכוח, יש כאלה שאומרים מעל, יש כאלה שאומרים שמתחת, יש הרבה ויכוחים פה. יש כאלה שאומרים שצריך לשים רק שלוש שורות למעלה, והשאר לא צריך להיות רק להתיישר כלפי מעלה. יש המון מסכת סופרים, יש תוספת על...
רגע, זה לא נקרא מזה, אם אתה הולך לברך, הנקרא מגילה, כל מגילה שאתה קורא, זה מגילה מסוימת.
מה, זה מה שהגמרא אומרת, צריך מגילה מסורטטת.
לא, אבל כל מגילה אחרת, אם אתה קורא קהלת, אתה מברך עליה.
אז זה השאלה, זה מה שאני אומר. אז אם אתה אומר שכל הספרים צריכים סרטוט, אז אני שואל, אז למה צריך מקור, או למה צריך אמירה מיוחדת על מגילה? ואם אתה אומר שהספרים לא צריכים שרטוט, אז למה באמת מגילה כן? מה מיוחד במגילה או לכולה או לחומרה? דבר שני, שלישי, אני כבר לא יודע איך לסיים.
אם נכניס לה או לא נכניס
לה. אוקיי, נגיע. הדבר הנוסף זה הביטוי המוזר שמופיע פה, מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. כאמיתה של תורה. צריכה שרטוט כספר תורה. מה זה נקרא? כאמיתה של תורה. מה?
ראשי תיבות.
שמה?
שתוספות שם בגיטין אומרת אמת, דברי אמת.
כן.
זה אסתר, מזוזות ותורה.
אה, כן? לא זוכר. אוקיי. חופן. טוב, זה נוטריקון, דרוש, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. כאמיתה של תורה, הגמרא לא מתכוונת פה לדבר בראשי תיבות. אז מה פשר העניין? למה לא אומרים? זה רק שרטוט כספר תורה. רש"י כאן כותב, כאמיתה של תורה, כספר תורה עצמו, שרטוט הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, דין שרטוט הוא הלכה למשה מסיני, ומה שכתוב פה כאמיתה של תורה, הכוונה כספר תורה. עכשיו, תוספות במסכת מנחות, בהקשר אחר, תוספות אומר, לא משנה בהקשר של הסוגיה שם, ויש לומר, דלא היו צריכים לסרטט ספר תורה ותפילין, כיוון דלא באו שרטוט. ספר תורה ותפילין לא צריכים שרטוט. וכדי אמרינן בירושלמי בפרק כמה דשבת, כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. ואם לא צריך, אז גם לא מסרטטים. כי אם לא צריך ואתה מסרטט, אז אתה הדיוט. בסדר? מי שפטור מדבר ועושה אותו, אז זה לא מעלה גדולה. ובסדר רב אמרם מביאו. זאת אומרת, זה בשם הירושלמי שמביא אותו בסדר רב אמרם גאון, כן אחד הגאונים. ועד אמרינן בסוף פרק כמה דמגילה, דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. הגמרא שקראנו עכשיו בעצם אומרת שהספר תורה צריך שרטוט, ואת המגילה לומדים מספר תורה, כמו ש... או משווים לספר תורה. כמו שספר תורה צריך שרטוט, גם המגילה צריכה שרטוט. אז אומר התוספות, לא כמו שפירש שם בקונטרס, דמיירי בספר תורה ממש, אלא במזוזה כאמר, שהיא אמיתה של תורה, שיש בה מלכות שמיים, וכדמוך אחכה דמזוזה באי השרטוט. זאת אומרת, התוספות אומר, הביטוי אמיתה של תורה, הוא בעצמו מראה שלא באמת מדובר שם על ספר תורה, אחרת שכתבו, צריך שרטוט כספר תורה. מה זה כאמיתה של תורה? תוספות טוען שאמיתה של תורה זה כינוי למזוזה. למה? כי יש בה מלכות שמיים, אז לכן קוראים לזה אמיתה של תורה. טוב, אפשר להגיד למה זה הכינוי, אבל לפחות תוספות מציע הסבר, למה משתמשים פה במינוח הזה אמיתה של תורה, במקום להגיד סתם ספר תורה? אז זה א', הוא עונה על השאלה למה הביטוי אמיתה של תורה. ב', באמת תוספות אומר שספר תורה לא צריך שרטוט. ואם ספר תורה לא צריך שרטוט, אז כנראה גם שאר הכתובים לא צריכים שרטוט. ואז השאלה היא, אז למה מגילה כן צריכה שרטוט? כן? אז מה דומה במגילה למזוזה, למשל? למה זה שונה מכל שאר הכתבים? אחרי זה הוא מביא, ותדע, דאי בספר תורה כדי פירש הקונטרס, אם באמת הכוונה שמגילה צריכה שרטוט כמו ספר תורה, ואז זה בעצם מניח שספר תורה צריך שרטוט, היה לו לדרוש מדנקרת ספר. אז אם ככה לא היה צריך בכלל את הלימוד הזה, דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה, דברי שלום ואמת. אמת זה כאמיתה של תורה? אני מזכיר, האמת, דברי שלום ואמת, אתה אומר שהאמת זה הראשי תיבות.
זה
התוספות
הזה.
כן, אבל זה, כן, אוקיי. כי המגילת אסתר קוראת, אומרת דברי שלום ואמת, ואמת זה בעצמו מגילת אסתר, זה קצת בעייתי. זה מזכיר לי את הבדיחה של המרצה שלנו למתמטיקה בתואר ראשון. אז היה לנו איזה מרצה שהיה מספר לנו את המדבורטים על פרשת השבוע באוניברסיטת תל אביב. אז הוא סיפר, הוא אמר שם, אני לא יודע יידיש כל כך, אז אני לא ירדתי לעומק העניין, אבל הוא אמר שם, למה קראו ללוט לוט? אז הוא אומר, ראשי תיבות, לוט ויל טרינקן. לוט, כן, לוט ישתה. זאת אומרת, אבל בעצם ביידיש היה יותר נכון להגיד טרינקן וילוט. זה לא יודע, לא ירדתי למה, לא זוכר למה, לא הבנתי למה. אולי בגלל שהשתייה לקחה אותו, השתלטה עליו כאילו, ולא הוא שתה, לא יודע בדיוק למה. אבל הוא אמר שהיה צריך...
לא, זה שיקור קלות. וי זה קל.
כן. טרינקן...
זה כמו.
טרינקן ויל.
וילות.
וי. אה, הבנתי, אז יכול להיות שזה... אוקיי.
שיקור קלות.
אוקיי, אז למדתי משהו. בכל אופן, אז הוא אומר, אז היה צריך להגיד טרינקן וילות. טרינקן וי, לוט, אוקיי? אז ואז היה צריך לקרוא לו טול בעצם, ולא לוט. נו, אז מה, למה לא קראו לו טול? פשוט, בגלל שאם היו קוראים לו טול, אז מה זה הראשי התיבות טול? טרינקן וילות, אבל לא קוראים לו לוט, קוראים לו טול. עכשיו צריך לשאול, אז למה לא קוראים לו טוט? טרינקן וילטוט, כי אז אתה לא יודע אם זה טרינקן וילטוט או טוט וילטרינקן. זאת אומרת, זה בדיחות של מרצים למתמטיקה. טוב, בכל אופן, אז ה...
תל אביב ברשים כזה...
קצת יודע, מרצה עושה מה שהוא רוצה בכיתה, מה זה מרשים? כל עוד השיתוף אינטרסים, גם המרצה לא רוצה ללמד, גם הסטודנטים לא רוצים ללמוד, אז למי זה מפריע? בכל אופן... אוקיי. זה כבר היה לפני הרבה שנים, יש התיישנות. אוקיי. בכל אופן, אז התוספות בעצם אומר שלפי רש"י, לא ברור למה היה צריך את הלימוד מספר תורה, כי הרי מגילת אסתר נקראת ספר, משלוח ספרים, כתוב את כל דברי התורה הזאת על ספר, האיגרת הזאת על ספר, אז זה נקרא ספר, ולא רק זה, אלא באמת הגמרא לומדת כל דיני ספר מספר תורה למגילה. אז בעצם למה שהיא לא תלמד גם את דין סרטוט מספר תורה למגילה, מזה שמגילה נקראת ספר. על כורחך אומר התוספות, שבאמת בספרים לא צריך סרטוט. בספרים לא צריך סרטוט, לכן זה לא משהו מדיני הספרים. ומי הוא יש לומר, דאי מדנקראת ספר, הוולה להשכוח איחד עניינה, דלא ליבה יסרטוט. כיוון דנקראת כמוכן איגרת, כי דאמרין הנמי לעניין תפירה, דלא צריך לתופרה כולה בגידין. הרי מגילת אסתר נקראת גם איגרת ונקראת גם ספר. חזל אומרים, בגמרא, מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת. אז היא בעצם... יש לה דינים כמו ספר ויש לה דינים כמו איגרת. ועכשיו אתה לא תדע האם סרטוט שייך לדינים של הספר, ואז לומדים אותו מספרי תורה, או שסרטוט, אם סרטוט שייך לדיני ספר, ואז יכול להיות שבמגילת אסתר לא יצטרכו סרטוט, כי מגילת אסתר היא גם איגרת ולא רק ספר, אז אתה לא יודע לעניין מה היא איגרת ולעניין מה היא ספר. וכיוון שכך, אז אפשר ליישב גם לשיטת רש"י, למה היה צריך לימוד מספר תורה, שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. תוספות כמובן מניח, כדבר פשוט, שזה כמעט תרתי דסתרי, שברור היה לו שסרטוט זה דין מדיני הספר. לכן הוא שואל על רש"י, למה צריך לימוד על סרטוט במגילה, הרי היא נקראת ספר, תלמד את זה משאר הספרים, כמו שהם צריכים סרטוט, גם מגילה צריכה סרטוט, כמו כל שאר הספרים, של איך כותבים ומה עושים, אז תלמד גם את דין סרטוט. וגם אחר כך, כשהוא אומר את התירוץ בשיטת רש"י, שהוא אומר שכיוון שמגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת, אז אתה לא יכול לדעת האם לעניין סרטוט היא נחשבת כספר או נחשבת כאיגרת. ושוב פעם אנחנו רואים שסרטוט זה דין מיוחד בספרים. כיוון שמגילת אסתר לא בטוח שהיא ספר לעניין זה, אז לכן לא היינו יודעים אולי את דין סרטוט. התוספות מניח לכל אורך הדרך שסרטוט זה בעצם דין בספרים. אחרי זה הירושלמי באמת הוא מביא, ובירושלמי משמע כפירוש הקונטרס, זה מספר תורה עצמה יליף. אז בירושלמי כתוב כמו רש"י. למרות שהירושלמי בפרק כמה זה שבת, כותב שלא צריך סרטוט בספר תורה, אבל זה הוא אומר, משמע ספר תורה, אתם נאמר כאן דברי שלום ואמת, ונאמר להלן, אמת קנה ואל תמכור. מה להלן צריך סרטוט? אף כאן צריך סרטוט. משמע דאיירי בכל התורה כולה, דא כל התורה כתיב הקרא. ואמר רבנו תם, דא ספר תורה צריך סרטוט, משום זה אלי ואנווהו. אבל תפילין דא מכוסים באור, לא באו סרטוט, וזה לא שייך באונוי. כן, בגלל שתפילין הם מכוסים, אז לא צריך סרטט אותם, כי לא צריך לייפות את התפילין, אנחנו לא רואים את זה בין כה וכה. אבל ספר תורה שאותו רואים, אז צריך סרטוט. ואז בעצם יוצא שסרטוט זה רק מדין זה אלי ואנווהו. זאת אומרת, זה עניין של הידור מצווה, כמו לקשת צוקה או משהו כזה.
ומה מזוזה?
מזוזה צריכה סרטוט, זה מה שירושלמי הראשון שהוא הביא אומר.
זה
לא מכוסה. לפי, ברור, הירושלמי הוא בן כובחו לא מקבל זה, הירושלמי הוא הרי אומר שגם ספר תורה לא צריך. בירושלמי הראשון נראה שדין סרטוט הוא באמת דין מדיני הספר, כמו שתוספות הניח קודם. אחרי זה הוא מביא את רבנו תם בתור אלטרנטיבה, יכול להיות שדין סרטוט זה רק, זה אלי ואנווהו, איזשהו ייפוי מצווה או הידור מצווה, ולכן זה תלוי, זה שייך רק בדברים שהם גלויים ולא בדברים מכוסים. עכשיו הרמב״ם, בפרק א' מלכות תפילין, בהלכה י' ב', אומר ככה, הלכה למשה מסיני, שאין כותבים ספר תורה ולא מזוזה אלא בסרטוט. את הרמב״ם גם פוסק שספר תורה צריך סרטוט, הוא אומר זה הלכה למשה מסיני כמו שרשי כותב, אבל תפילין אינם צריכים סרטוט לפי שהן מחופים. הדין הזה של, כן, של רבן אותם. ואז בפרק ב' הלכה ת' הוא כותב, אין כותבים את המגילה אלא בדיו על הגביל או על הקלף כספר תורה, ואם כתבה במי עפצה וקלקנטוס כשרה, כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה, וצריכה סרטוט כתורה עצמה, ואין אור שלה צריך עבדה לשמה. וכולי. הייתה כתובה על הנייר או על האור שאינו מעובד או כתבה גויומין פסולה. אז מה הוא אומר? הוא מביא פה את כל דיני הספר, ובתוך רשימת דיני הספר הוא כותב שהיא צריכה סרטוט כתורה עצמה, משמע שהוא למד כמו תוספות שזה חלק מדיני הספר, ולכן אנחנו בעצם לומדים את הסרטוט מספר תורה כחלק מדיני הספר. אבל אז כמובן חוזרת השאלה של תוספות על רשי, ועכשיו התירוץ של תוספות כבר לא עובד. כי הרי מה תוספות שאל על רשי? אם באמת לומדים את זה מספר תורה, אז למה צריך את הלימוד של דברי שלום ואמת? אז תלמד את זה כמו כל דיני הספר, תלמד גם את הסרטוט. אז הוא אומר, טוב, אבל כיוון שמגילת אסתר היא נקראת ספר ונקראת איגרת, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. אבל ברמב״ם כתוב במפורש שלומדים את זה מדיני ספר, והוא מביא את זה בכלל דיני הספר. זאת אומרת, גם את הסרטוט. זאת אומרת, לפי הרמב״ם ברור שלומדים את הסרטוט מדיני הספרים. ושוב פעם חוזרת השאלה, אז למה צריך את הלימוד של דברי שלום ואמת? אבל שימו לב, גם בלשון הרמב״ם צריכה סרטוט כתורה עצמה. גם כן לשון מוזרה. מה זה כתורה עצמה? צריכה סרטוט כמו ספר תורה. תראו, בכל השאר הוא לא כותב את זה. אין כותבים את המגילה אלא בדיו, על הגביל או על הקלף כספר תורה. ואם כתבה במאפצה וקלקנטוס כשרה, כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה, הוא צריכה סרטוט כתורה עצמה.
יש בעיה ברמב״ם, אני פשוט את המגילה, עוד קף, לא רק פרופות אחרים, צריך נורא להיזהר.
לא, על זה דיברתי פעם. על זה דיברתי פעם, אבל זה לא קשור לפה. לא אכפת לי כרגע אם זה כף הדמיון רק ולא ממש זהות. אבל בכל מקרה, רואים שהוא משתמש פה בביטוי שונה. על הכותב בדיו, גביל וקלף, הוא כותב כספר תורה, לא כתורה עצמה. כספר תורה, כמו שהיה צריך לכתוב, כמו שאתה לומד בספר תורה. זה צריך, כמו ספר תורה. פה הוא מכניס את לשון הגמרא, זאת אומרת, ברור שהרמב״ם לא הייתה לו איזה גרסה אחרת בגמרא. הרמב״ם גרס את הגמרא כמו שהיא לפנינו. שהיא צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, זה מה שהוא אומר פה כתורה עצמה. ובכל זאת, הוא מכניס את זה לכל הדינים שנלמדים מספר תורה. וזה מחדד עוד יותר את השאלה של תוספות, אז למה צריך את שני הלימודים האלה? תלמד את זה מכל דיני הספר. למה צריך פה את הלימוד של דברי שלום ואמת? אפשר היה להסביר את זה באופן פשוט, ולהגיד שבדיוק מה שתוספות אומר, הרי אם אני לומד את זה מדיני הספר, אז מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת. ולכן לא בטוח שהייתי יודע ללמוד את דין סרטוט במגילה, כי אולי לעניין זה היא נקראת איגרת ולא ספר. דברי שלום ואמת בא ללמד שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. זאת אומרת שלעניין זה היא נקראת ספר. אבל עדיין הלשון של אמיתה של תורה טעונה הסבר. יש גם רב חיים בסטנסילים, רב חיים בבריסק, כן? בסטנסילים וגם הרב אגריז, הרב מבריסק בספר שלו על הלכות מגילה, על הרמב״ם, שניהם הולכים באותו כיוון, והטענה של שניהם זה שדין סרטוט הוא לא דין בספר תורה. זה לא דין מדיני הספר, ולכן אי אפשר ללמוד את זה מספר תורה. כי זה מה שהם אומרים, שהלשון של כאמיתה של תורה או כתורה עצמה, דין סרטוט הוא דין בדברי תורה. כשאתה כותב דברי תורה, אתה צריך לכתוב את זה בסרטוט. למשל, מה שהבאתי בגמרא בגיטין, אפילו באיגרת שלומים. כשאתה שולח איגרת, מכתב לחבר שלך, ואתה כותב בתוכו הפסוק, אתה צריך לסרטט, מתחת. מה זה אומר? הרי האיגרת הזאת היא לא, אין לה דין של ספר. זה לא דין מדיני הספר שצריך לסרטט, אלא מה? דברי תורה טעונים סרטוט. לא הספר צריך סרטוט, זה לא איך בונים ספר כשר. זה לא הכשרות של הספר. אלא דברי תורה, כשכותבים אותם, צריך לכתוב אותם מסורטט. זה דין בדברי התורה ולא בספר התורה, זה הטענה שלהם. ואז, זה מה שהוא אומר, שגם הרמב״ם וגם רשי לא יכולים ללמוד את זה מדיני ספר, שכמו דיו וקנקנטוס וכל מיני דברים כאלה, בגלל ששם זה רק הדינים של איך כותבים ועל מה כותבים, ממש הדינים של החפצה, של הספר עצמו. והסרטוט נלמד בגלל שזה כתורה עצמה, הכוונה גם לזה יש סטטוס של דברי תורה. הייתי חושב שלא, אבל גם לזה יש סטטוס של דברי תורה.
זה בושה רק.
זה תפילין, זה מחופה או לא. אם זה דין של כל דברי תורה לטוב, אז גם אם זה מחופה, כמו תפילין, צריך
שיהיה כתוב. נכון, אז יכול להיות שבאמת, יכול להיות שזה מצד זה כליוון והוא. ולכן בתפילין שלא רואים, אז לא, אבל על מה נאמר זה כליוון והוא? זה כליוון והוא לא נאמר על ספר תורה, אלא על דברי תורה.
אולי נושא של קדושה, יש שני דברים, יש גם לכתוב, אז אתה צריך לכתוב את זה בסרטוט כמו, אבל הוא אומר כתורה, אתה צריך להתייחס אל זה, ובקדושה כמו תורה.
לא, הוא אומר הסרטוט הוא כתורה עצמה, לא להתייחס, ודאי, צריכה סרטוט כתורה עצמה. זה לא שהיא צריכה סרטוט והיא כתורה עצמה, לא, היא צריכה סרטוט כתורה עצמה, לכן היא צריכה סרטוט. מה הוא מתכוון בעצם? הוא מעריך שם אחרי זה, הוא מראה יש דינים שבספר ודינים שהם לא בספר כדרכם של בריסקרס. אבל מה בעצם עומד מאחורי זה? מה זה הכוונה הזאת, דין בספר, דין בדברי תורה, מה אהבה, אמינה פה, על מה מדובר פה בעצם? אז פה אני אעצור רגע את נושא הסרטוט. אני רוצה לחזור לאיזשהו תמונה כללית יותר. כאשר אנחנו מדברים על, 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 על רעיונות בכלל, או על התורה בפרט, אז יש כמה דרגות הפשטה שאנחנו יכולים לעשות. אני אביא אולי מדרש ידוע במסכת שבת בדף פ"ח. הגמרא אומרת, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. תשאיר את זה למעלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יתירה אני שם ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, יחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה, שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשה זלב עננו. ואמר רבי נחום, קיצור, לא משנה, אמר לפניו, ואז מה שמשה רבינו ענה זה ככה, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים, בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, הוא פונה למלאכים, כן? שוב מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שוב מה כתיב בה? לא תיסה, מסע ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה? כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ וילותנה אותך על השמיים, לא כתיב. בסדר, קיצור, אז הם קיבלו את הטענה. השאלה המעניינת, טוב, זה כמובן אגדה, לא, זה לא תיאור היסטורי, אבל מה האגדה הזאת באה לומר? מה הטענה של המלאכים? הרי הטענה של המלאכים היא מופרכת לגמרי. מה, הם לא מבינים את זה לבד. כשהם למדו את הפסוק, כבד את אביך ואת אמך. מה הם עשו איתו בדיוק? מה הם למדו שם? מה, באיסור גניבה, איסור רצח, לא יודע, שמירת שבת, עשיית מלאכה, כל הדברים. מה זה קשור בכלל? מה התורה שאותה למדו המלאכים, כמו שהמדרש מתאר? די ברור שבעצם מה שהמדרש הזה בא לומר, אני חושב שזה מה שהמדרש הזה בא לומר, הוא לא קשור בכלל לשאלה של מלאכים וויכוחים עם משה רבנו, זה בסך הכל מעטה ספרותי, כדי להסביר לנו מה זאת תורה. והטענה היא שתורה זה לא אוסף הציוויים שאנחנו מכירים. זה לא תורה. התורה זה אוסף של איזשהם רעיונות מופשטים כלשהם, שהם לובשים לבוש מסוים כאשר הם יורדים לעולם שלנו. כשקדוש ברוך הוא מוריד את התורה למטה, אז זה מה שחז"ל אומרים. כשהוא מוריד את התורה למטה, אין פירושו לקחת את הספר מלמעלה ולהוריד אותו למטה, כן? הוא רק באיזה ענכם. זאת אומרת, הוא מנמיך. בסדר? זה לא לקחת את התורה מלמעלה למטה, אלא זה לשנות את התורה או להלביש אותה בלבוש שמתאים לבני האדם. ואז פתאום נולדים ציוויים כמו כבד את אביך ואת אמך, שמור את יום השבת, כן, לא תגנוב, וכו'. אז כל המצוות האלה הם בסך הכל לבושים אנושיים מסוימים, שמאחוריהם יושבים בעצם רעיונות. את הרעיונות זה בעצם מה שנקרא תורה. התורה שקדמה לעולם תף תף קוף עין דלת דורות, מה שכתוב פה, זה לא כבד את אביך ואת אמך. לא היו עזב בהם. התורה שקדמה לעולם, הכוונה אוסף רעיונות מופשטים. עכשיו, רעיונות מופשטים אין לנו כל כך דרך לדבר עליהם, לדון בהם, להבין אותם, ללבן אותם, אז מה עושים? מלבישים אותם בתוך ציוויים קונקרטיים. אז אומרים, קבל את אביך ואת אמך, השור שנגח את הפרה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל בעצם הציוויים האלה הם איזשהו ביטוי לרעיונות, מה שרצון השם, כן, לרעיונות המופשטים, שהם אלה שנקראים תורה. יש בספר התניא, אז הוא כותב בפרק ד', ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור, הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. בקיצור, מה שהוא בעצם רוצה לומר פה, אני קורא אולי עוד קטע, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן. מה זה אומר? שהמצוות התורה והלכותיהן זה לא התורה. זה איזשהו סוג של צמצום של הרצון המופשט של הקדוש ברוך הוא, מה שאצל המלאכים לבש לבוש אחר. אצלנו זה לובש את הלבוש של תרי"ג מצוות, וצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם שבאגדות ומדרשי חכמינו וכולי, כל הדברים האלה. ולכן נמשלה התורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודש בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, זאת אומרת, בדבר המופשט, אין דרך לתפוס אותו, וכיוון שכך, משם נשאה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה, שהן רוב מצוות התורה ככולם, והלכותיהם, וצירופי אותיות גשמיות, בדיו ועל הספר, וכל מיני דברים מהסוג הזה, כדי שתהה כל מחשבה תפיסה בהן, כדי שאפשר יהיה לתפוס את זה. אז אתה צריך ללביש את הרעיונות האלה באיזשהו לבוש קונקרטי. אז אתה מדבר על שברים ופרות וגנבים ושבת ומלאכות והורים, אבל זה כל מיני מושגים ששאובים מהעולם שלנו. דרך המושגים האלה בעצם הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את הרעיונות. בהמשך הבעל התניא כותב שלכן לימוד תורה בסופו של דבר אין מטרתו ללמוד, ועל זה דיברנו, אין מטרתו ללמוד כדי לדעת מה הדין של שור שנוגח פרה וליישם אותו. אלא הנקודה היא שדרך הלבושים האלה של שור שנוגח פרה, אנחנו בעצם נדבקים או נצמדים לאיזשהו רצון מופשט של הקדוש ברוך הוא. רק הרצון המופשט אין דרך לאחוז בו, אז אתה צריך להכניס אותו דרך שברים ופרות, אבל זה ממש לא משנה גם אם זה לא היה אף פעם ולא יהיה אף פעם, כמו בן סורר ומורה, זה לא חשוב בכלל.
אז למה
שם המענה
של משה?
מה?
אז הוא לא עונה להם נכון.
למה?
הוא התראה
את הרענות ברמה הפילוסופית. לא, ברמה הפילוסופית אין לו מה לענות להם, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אתם מדברים על התורה המופשטת שלכם. התורה המופשטת שלכם נשארת אצלכם. מה שיורד למטה זה בסך הכל איזושהי הלבשה של התורה בלבושים ובמינוח של בני אדם. וזה שייך אלינו ולא אליכם.
אוסף של סימבולים בעצם.
כן, לבושים, סימבולים, כן, בדיוק. תווך שדרכו מעבירים את הרעיונות האלה. והתווך הזה הוא רלוונטי אלינו, הוא לא קשור אליכם. זה בעצם מה שהוא אומר. זאת אומרת, המטרה של המדרש הזה, אני חושב, זה להסביר לנו שתורה זה לא אוסף ההלכות האלה. תורה זה איזשהו משהו מופשט שמתלבש באוסף של הלכות כדי להיכנס לעולם שלנו. אני אביא אולי דוגמה, לא זוכר אם אמרתי את זה פעם.
נתאים לפסוק שהוא מסיים את המדרש, הוא אומר, העיר שלך בכל הארץ, והוא לא אומר...
השתנה אותך על השמיים. כי זה נשאר בשמיים, ההוד נשאר בשמיים. כן.
זה עניין של רמז בעצם. זה רומז על רעיונות
שאתה... כן, לא יודע אם זה רומז, אלא הרעיונות באים דרכם. זאת אומרת, זה קונקרטיזציה של הרעיונות, זה לא רמז, זה הדבר עצמו. אבל התניא בהמשך אומר שכשאנחנו לומדים את זה, זה כמו ללמוד את הדבר המופשט ממש. זה לא עניין של... הוא אומר שדומה מי שמחבק את המלך בלבושו, הוא בעצם מחבק את המלך. זה לא חשוב שזה דרך הלבוש. פשוט דרך הלבוש רואים אותו. בלי הלבוש אתה לא רואה אותו.
האם ייתכן שהצמצום
אין לו פתרון יחיד? כן. לא רק ייתכן, ברור, גם אצל המלאכים הרי זה סוג של צמצום. אז ברור שיש פה כמה צמצומים, כל עולם, נגיד אם העולם שלנו היה נראה אחרת, אז התורה הייתה לובשת איזשהו לבוש שונה. כן, יש, זה מזכיר לי איזה סיפור, פעם ראיתי, היה ספר של, יש, ספר של איזה פרופסור גרמני לפילוסופיה בשם אויגן הריגל, שזה נקרא זן ואומנות הקשת. והוא מספר שם שיש לו איזה חבר, פרופסור למשפטים באוניברסיטת טוקיו, יפני, זה תחילת המאה ה-20 אני מדבר, והוא בא לבקר אותו פעם וביקש ממנו ללמוד זן. אז הוא שולח אותו לאיזה מישהו, מורה זן, זן מאסטר כזה, והוא רוצה ללמוד זן, אז הוא מגיע אל המאסטר, והוא אומר לו, מה אתה רוצה ללמוד? שזירת פרחים, יריעה בחץ וקשת, או אני לא יודע מה, או, אני סיפרתי את זה פעם, יריעה בחץ וקשת, או, אני לא זוכר כבר עוד משהו, היאבקות, או לא זוכר כבר. כמה, נתן לו 3-4 אפשרויות. אמר לו, לא, אני רוצה ללמוד זן, לא, לא את הדברים האלה. אמר לו, כן, כן, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמוד שזירת פרחים, או, 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 או כלייה למטרה, או סיוף, או, או... זאת אומרת, ובסופו של דבר, מה שהוא רצה לומר, זה שזה בכלל לא משנה אם אתה עושה את זה דרך שזירת פרחים, או דרך כלייה בחץ וקשת, או דרך סיוף. אתה עושה את אותו דבר עצמו. ואת יש איזשהו רעיונות איזשהם רעיונות מופשטים שהם נקראים זן בודיזם. ואת הרעיונות האלה אפשר להלביש בכל מיני לבושים. אפשר להעביר את זה דרך שזירת פרחים, אפשר להעביר את זה דרך כלייה בחץ וקשת, אפשר להעביר את זה דרך סיוף או לא יודע מה, דרך כל מיני דברים אחרים. זה בכלל לא משנה. אז בסופו של דבר אתה מלמד משהו מופשט, אלה רק לבושים שונים של הדבר המופשט. הוא מספר שם דבר, זה ספר מעניין מאוד, הוא מנסה לתרגם את העולם הזה של הזן לאוזן מערבית. כן, הוא מתאר שם איך שהמאסטר שלו היה יורה בחץ וקשת, היה פוגע במטרה ממש קטנה בלי להסתכל. במרחק, אני לא זוכר כבר את המספרים, אבל ממש מדהים. בלי להסתכל לך, אולי המסתכל. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של ריכוז כזה של זן, שאתה מצליח להגיע ליכולת לקלוע בדברים בלי לראות אותם בכלל. אתה חי את העולם של סביבך, ואתה מצליח גם בלי לראות אותו, אתה מצליח לתקשר איתו. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הנמשל הוא בעצם גם כאן. יש איזשהו אוסף של רעיונות, שזה יכול ללבוש כל מיני לבושים. הלבושים האלה, שימו לב, זאת ההפשטה הראשונה, וההפשטה הזאת עדיין לא מביאה אותנו למילים. בינתיים עברנו מתחום הרעיונות המופשטים לרעיונות הקונקרטיים, נכון? עכשיו, את הרעיונות הקונקרטיים האלה גם אפשר להעביר עוד המחשה, לא הפשטה אלא המחשה, להכניס אותם לתוך מילים. שזה עוד משהו, כשאני אומר כבד את אביך ואת אמך, זה בעצם ייצוג מילולי של איזשהו ציווי, שהציווי הוא לא מילולי, הציווי הוא איזשהו סוג של משהו. אתה מייצג אותו באמצעות מילים. בסדר? אבל זאת הפשטה, המחשה שנייה. יש את הרעיון המופשט, שהוא עובר המחשה לרעיון קונקרטי, נגיד כבד את אביך ואת אמך, הרעיון הקונקרטי מיוצג על ידי מילים. עכשיו, את המילים האלה כמובן אפשר גם לדבר, אפשר לכתוב, ואז נוצר ספר, ולספר יש כל מיני מאפיינים, או כל מיני צורות פיזיות. זאת אומרת, יש איזשהם דרגות שונות של המחשה. אני אדגים קצת את העניין הזה, את ההמחשה השנייה. הגמרא, המשנה במסכת ברכות אומרת, הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה. רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. קורא למפרע, לא יצא וכו'. זאת אומרת, אז מה כתוב פה? שלפי רבי יוסי, צריך לדקדק באותיותיה, וצריך להשמיע לאוזנו. אוקיי? הגמרא שואלת, מה איתם עד רבי יוסי? משום דכתיב שמה. השמה לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. ותנקם הסבר שמה, בכל לשון שאתה שומע. ורבי יוסי, מאיפה רבי יוסי לומד שזה בכל לשון? קריאת שמע זה מהדברים שנאמרים בכל לשון. אז רבי יוסי, מאיפה רבי יוסי לומד את זה? רבי יוסי תרתי שמע מינה. רבי יוסי לומד משמע ישראל את שני הדברים. גם שתשמיע לאוזניך, וגם מה שאתה מוציא מפיך, וגם בכל לשון שאתה שומע. אז על זה שואל הרשב"א, ורבי יוסי אמר לך, ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע. פירש רסי ז"ל, תרתי שמעת מינה. כי דרשת נמי, שמע בכל לשון, שמיעה, בכל לשון שמיעה, נמי שמעת מינה דה צריך להשמיע לאוזנו, ואינו מחובר בעיניי, אומר הרשב"א. דמנה לי דה שמעת מינה תרתי, ועוד דלה ויינו ממילא. מה הוא מתכוון לומר? איך לומדים שני דברים מאותו פסוק? הרי בדרך כלל כל פסוק מלמד משהו אחר, ואם כבר הפסוק תפוס, אז אתה צריך פסוק אחר כדי ללמד. תמיד המשחק הרגיל בגמרא זה שכל פסוק מלמד דבר אחד. איך אתה לומד שני דברים מאותו פסוק? וחוץ מזה הוא אומר, ולאו היינו דה ממילא. זאת אומרת, אם היה נוצר אחד ממילא מהשני, אז לא נורא. זה בעצם ללמוד דבר אחד, והשני הוא תוצאה של ממילא. אבל איך אפשר ללמוד שני דברים מאותו פסוק? אז אומר הרשב"א כאן יסוד מאוד מעניין. נכתב עליו הרבה חומר היום במחקר מוח מודרני, הספר של אנטוניו דמאסיו, השגיאה של דקארט, שם הוא עוסק בזה בהרחבה, ויש עוד הרבה. הרשב"א אומר ככה, ונראה לפרש דאחי כאמר, כיוון דדרשת מינה כל לשון שאתה שומע, ממילא שמעת מינה דהו צריך להשמיע לאוזנו. די לא, למה לידי ישרי חכמנה למי שרי כל לשון שהוא שומע? פשיטה, שהרי אם אינו צריך להשמיע לאוזנו, אפילו בהירור הלב בעל משארי. מה הוא מתכוון לומר? אם אנחנו דורשים, רבי יוסי דורש רק בכל לשון שאתה שומע, זו דרשה אחת, רבי יוסי דורש. שתגיד בכל לשון שאתה שומע. אבל, למה צריך להגיד בכל לשון שאתה שומע? אני חושב לעצמי, תגיד, צריך לדבר את קריאת שמע או רק לחשוב את קריאת שמע? אם הייתי צריך רק לחשוב את קריאת שמע, אז ברור שזה בכל לשון שאתה שומע, אז לא היה צריך דרשה. כי בהרהור לא שייך שפה. אז אם אנחנו צריכים דרשה להשמיע לי שבכל שפה אפשר להגיד את קריאת שמע, ממילא ברור שההנחה הבסיסית היא שצריך לדבר את זה. ככה הוא טוען. עכשיו, יש כמה אחרונים, השגסריה ועוד אחרונים, שלומדים ברשב"א, שהרשב"א טוען, טענה במדע המוח, כן? שהרשב"א טוען שלא חושבים במילים. וכיוון שלא חושבים במילים, אז אין מה לדבר על השאלה באיזה שפה לחשוב. אם זה דין במחשבה, לא בדיבור, אז אין מה לדבר על... מה זה משנה? מה... זה לא נעשה במילים, אז אין מה לדבר פה על שפה בעברית, באנגלית או במה שלא יהיה.
אבל בעצם... יש לנו דיון שאם אתה יוצא בברכות, שאתה
מהרהר עליהם. מה?
רמב"ם. רמב"ם, נכון?
לא, לא, אבל בסדר, אבל שם מדובר בלהרהר את הברכה עצמה.
לא, אתה מהרהר על הברכה.
לא על הברכה, את הברכה.
את הברכה.
כן. זה הרהור במילים.
כן,
ברור שיש מילים. עוד רגע. ככה יש כמה אחרונים שרוצים לטעון, שברשב"א, הרשב"א טוען כתפיסה פסיכולוגית או משהו כזה, שמחשבה לא נעשית במילים. ובעצם מה שהוא רוצה לומר, אנחנו מדברים פה על ההפשטה השנייה. זאת אומרת, אמרתי שהרעיון המופשט עובד להיות רעיון קונקרטי, כבד את אביך ואת אמך, והכבד את אביך ואת אמך מיוצג על ידי מילים. המילים, כבד את אביך ואת אמך. הרעיון של לכבד הורים מיוצג על ידי המילים. אז זאת אומרת, אם אני חושב על כבד את אביך ואת אמך, אז אני חושב את הרעיון לא במילים. הייצוג של המילים הוא רק כאשר זה נעשה בדיבור. זאת הטענה.
אני חושב שהתיאוריה אומרת גם וגם.
כן, ברור שאפשר גם במילים וגם לא במילים. אולי יש כאלה שרוצים לטעון שאפילו זה רק במילים תמיד, אני לא יודע. בכל מקרה, אני חושב שגם ברשב"א לא כתוב אחרת.
זה פרסיבות
שהיא כזאת. בכל אופן, הטענה שיש תוספות בשבת בדף מם, שממנו משתמע שהוא כנראה חולק על הרשב"א, כך טוען הרשש, כי הרשש גם מבין, השאלה אם מחשבה היא במילים או לא במילים, אבל אני חושב שלא צריך להגיע לזה, גם רוב האחרונים לא למדו ככה את הרשב"א. הטענה היא לא חושבים במילים, אלא שכאשר אתה מדבר על מחשבה, אז לא משנה אותה מילים. זה הנקודה. לא שזה לא נעשה בדרך של מילים, אלא כשאתה מדבר, אז יש מקום לדון באיזה שפה לדבר. באמת בסוטה, בתחילת פרק שביעי, אלו נאמרים בכל לשון, ויש נאמרים רק בלשון הקודש. למה? כי שם זה כל הדברים שנאמרים. הדברים שנאמרים צריך לדון, האם זה בכל לשון או רק בלשון הקודש. אבל בדברים שנחשבים, למרות שכן כשחושבים, חושבים בשפה, או גם בשפה. אבל לא... אין סיבה להניח שיש דין לחשוב את זה דווקא בשפה. כי אם הדבר הזה לא צריך להיאמר, אלא רק להיחשב, אז המחשבה על הדבר זה בעצם לחשוב את הרעיון. המילים רק מייצגות אותו. אז מה זה משנה אם אתה מייצג אותו בעברית או באנגלית? אז זה לא משנה. כי כשאתה מדבר על המחשבה, אז אתה בעצם מדבר על הרעיון. כשאתה מדבר על הדיבור, אז אתה גם מדבר, אז גם הייצוג הוא חשוב. איך אתה מייצג את זה? אז שלא אם אתה מייצג את זה בעברית, או אתה מייצג את זה באנגלית. אבל כשאתה מדבר על המחשבה, גם אם אתה חושב במילים, בסופו של דבר, מה שנדרש ממך, זה שהמחשבה תהיה אצלך בראש. הרעיון יהיה אצלך בראש. אז גם אם אתה משתמש במילים, לא חשוב, הלכתית, אם אתה משתמש במילים באנגלית או בעברית. כי בסופו של דבר, מה שחשוב זה הרעיון שנמצא אצלך בראש. והטענה בעצם, בסופו של דבר, זה שאם זה ככה, אז יש לנו עכשיו בינתיים שלוש דרגות. יש דרגה אחת, זה הרעיון המופשט, שזה, כן, הדבר, התורה עצמה. יש את ה... ייצוגים השונים, את הקונקרטיזציות השונות שלה, שזה תורה בעולם של המלאכים ותורה בעולם שלנו, שזה בעצם בא לידי ביטוי באוסף של מצוות או אוסף של רעיונות מסוימים ששאובים מהעולם שלנו. והדרגה השלישית זה הביטוי המילולי, זאת אומרת להציג את הרעיון הזה במילים. הדרגה הרביעית עכשיו זה כמובן לדבר את זה. הרשב"א טוען שרק כאשר מדברים את זה, אז יש באמת חשיבות הלכתית לשאלה באיזה מילים משתמשים. אבל זה בעצם השלב הרביעי. הנקודה שעולה כאן, זה השאלה מה הקשר בין הייצוג המילולי לבין הרעיון. אז בפשטות, התפיסה המקובלת היא שזה קשר שרירותי. נכון, אני בוחר את המילה כדור לזה, יכולתי לבחור גם ברבור. זה לא חשוב, אנחנו צריכים להחליט איזה מילה מייצגת את זה, או איך בונים משפט, לא משנה, החלטה כלשהי על שפה ועל מינוח, וככה אנחנו מייצגים את הדבר. יש מחלוקת בין הראשונים, הרב הנזיר מביא את זה בספר כל הנבואה, הוא אומר שבשאר השפות זה נכון, השאלה אם בלשון הקודש, בלשון המקראית, זה גם כך. הרמב״ם כנראה לומד שכן, כי הרמב״ם כותב, הוא דן שם במורה נבוכים, למה קוראים לשפה לשון הקודש? אז הוא אומר, ולי גם כן טענה וסיבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש. ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו, סתם הגזמה כזאת או טעות. אבל הוא אמת, מפני שזה הלשון, הקודש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל, לא מן האנשים ולא מן הנשים, ולא לגוף המעשה המביא להולדה, ולא לזרע ולא ליציאה, אילו הדברים כולם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות. ואז לכן הלשון הזאת היא לשון קדושה, כי דברים נמוכים, כאילו אין להם מינוח מפורש. ועל זה כותב הרמב"ן בפרשת שמות, בספר שמות, סליחה, בקיטיסה, מחצית השקל, ועוד, וגם הרייבד מדבר על זה, אומר שזה לא נכון, הטענה שלהם, שהם כמובן קרובים לקבלה יותר, הטענה שלהם זה שהלשון המקראית נקראת לשון הקודש, בגלל שהקשר בין המילים לבין המושגים שהמילים מייצגות, או בין המשפטים, הטענות, לבין העובדות שהן מייצגות, או הרעיונות שהן מייצגות, הוא קשר מהותי, ולא קשר מקרי. בגלל זה זה נקרא לשון הקודש. יש פה איזושהי טענה שאומרת שיש קשר מהותי בין הייצוג לבין הדבר המיוצג. וזה נקרא אצלהם לשון הקודש. זאת טענה באמת מעניינת, כי אנחנו רואים בהרבה מקומות בחז"ל שמתייחסים למילים ולאותיות באיזושהי צורה מהותנית, לא משהו מקרי. דורשים את הצורות הרי של האותיות אפילו. אצל חז"ל יש כל מיני דרשות על הצורות של האותיות, למה חטא פתוחה מלמטה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, יש בספר יצירה. גם כן כל מיני דרשות על אותיות, זאת אומרת הטענה היא שהאותיות והמילים הן לא שרירותיות, יש להם איזושהי משמעות, הם ייצוג לא שרירותי, ייצוג אמיתי, לא קונבנציה בלבד, של התכנים שהם מייצגים. למה הדברים האלה משמעותיים לענייננו? כי בעצם אם תסתכלו על תורה שבכתב מול תורה שבעל פה, מה ההבדל ביניהם? בתורה שבכתב יש, בסוף אני אגיע למגילת אסתר, בתורה שבכתב יש איזושהי משמעות לניסוח ולצורת הכתיבה, נכון? חמשת החומשים. א', אי אפשר לשנות אות או מילה, אי אפשר לכתוב את זה באנגלית, זה לא רלוונטי, זה כבר לא יהיה ספר תורה, אתה כותב את זה בשפה אחרת, אתה לא יכול להשמיט מילים, זה פוסל את הספר, אפילו תגים. זאת אומרת, יש חשיבות לשני דברים. לניסוח, באיזה מילים אתה מנסח, ולצורת הכתיבה, לאופן הכתיבה. המשמעות הראשונה של הניסוח, זה אומר, זה דווקא בשפה כזאת ולא בשפה אחרת. צורת הכתיבה זה דיני ספר. נכון? דיני ספר זה איך כותבים את הניסוח הזה על ספר. זה לא שייך לאיך שאני מדבר. אבל הדינים של דיו וקנקנטוס וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה בעצם איך אני כותב את הדברים האלה. מה קורה בתורה שבעל פה? בתורה שבעל פה, אם אני כותב את המתרגם את הגמרא לאנגלית, שוטנשטיין כזה, זה אותה קדושה כמו הגמרא בעברית או בארמית. אין שום הבדל. בגמרא אין שום חשיבות לניסוח. כל עוד הוא מייצג נכון את התוכן, כמובן. אפשר להגיד שהמתרגם פספס פה כי הוא לא הבין נכון, הוא לא תרגם נכון את התוכן, אבל זה לא משנה, זה עניין טכני. בהנחה שהוא תלמיד חכם והוא תרגם כמו שצריך, אז הגמרא באנגלית היא קדושה בדיוק כמו הגמרא בעברית, או לא קדושה, בדיוק כמו הגמרא בעברית. זאת אומרת, ספר הגמרא לא קדוש, לא צריך גניזה באופן עקרוני, מעיקר הדין, ואחת האינדיקציות לזה, שזה בכלל לא משנה אם זה כתוב בעברית או באנגלית, אין דינים איך לכתוב את הגמרא. תכתוב איך שאתה רוצה, במכונת כתיבה, בדיוק כזה, בסבן נייר, בקלף, זה לא חשוב. כל הדברים האלה לא מוצאים. אז שני פרמטרים מבחינים בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. בתורה שבכתב יש חשיבות לייצוג של המילים, ויש חשיבות לאופן שבו כותבים אותם. שתי הדרגות התחתונות במערכת ההמחשה, כן? דיברתי על התורה המופשטת, על הקונקרטיזציה שלה, דרך תרי"ג המצוות וההלכות, ההלכות עצמן, הייצוג המילולי, זה השלב השלישי, הייצוג המילולי של המצוות האלה, והשלב הרביעי זה צורת הכתיבה של הייצוג המילולי. אוקיי? אז בתורה שבעל פה, שני המישורים האחרונים לא משנים. זאת אומרת, הניסוח המילולי לא משנה וצורת הכתיבה לא משנה. בתורה שבכתב, הכל חשוב, כל ארבע. זאת אומרת, אתה צריך לרדת עד למטה. לכן במובנים מסוימים, תורה שבעל פה, כמו שאומרים חז"ל בכמה מקומות, תורה שבעל פה יותר גבוהה מתורה שבכתב. תורה שבעל פה יותר גבוהה מתורה שבכתב, ויש לתורה שבעל פה, אנחנו עוסקים ברעיונות, לא בניסוח שלהם. בתורה שבכתב, אנחנו עוסקים ברעיונות, אבל רק דרך ניסוח מאוד מאוד מסוים. אנחנו צריכים להקפיד על דרכי ייצוג מאוד ספציפיות. לא כל ייצוג, אין לנו נגישות לרעיונות עצמם. אנחנו צריכים לטפל בהם בדרך שנכון לייצג אותם, או בדרך אחת לייצג אותם ואין בלתה. אי אפשר לבחור דרך אחרת לייצג אותם. לכן שם חשוב גם הייצוג ולא רק הרעיונות שאותם מייצגים. בתורה שבעל פה, מה שחשוב זה רק הרעיונות. זה בכלל לא משנה איך אתה מייצג את זה. עכשיו, כן, יש אולי עוד קטע מעניין על הקשר בין הייצוג המילולי לבין הדבר. יש ביאליק, יש לו מאמר שנקרא גילוי וכיסוי בלשון. מאמר מאוד ידוע שלו. אז הוא אומר, על מה יש לתמוע? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו, כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל, והוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. והרי הדבר ברור שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של הדברים, אלא אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. ואת הייצוג המילולי של הרעיונות לא יצליח להעביר לנו את הרעיונות עצמם. להפך, הוא חוצץ את הרעיונות בפנינו. יש וורט ידוע של הרב קוק, שכתוב על רבי אליעזר, שהוא אמר דברים, הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ומצד שני כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעת מאוזן מעולם. אז הרב קוק אומר שהרבי אליעזר שמע מפי רבו דברים שלא שמעת מאוזן מעולם. ואני מוסיף כולל רבו. גם רבו לא שמע את זה. אז יש לפעמים מצב שאתה מצליח דרך המילים להבין את הרעיונות שמיוצגים על ידי המילים, ואחרים יבינו את זה אחרת, או לא יבינו את זה. זאת אומרת, למרות שכולנו שמענו את אותן מילים, אבל אנחנו מפרשים את זה אחרת. אני חושב שכל אחד שקצת היה בקשר עם מישהו שהוא למד ממנו תורה, יש מישהו שלימד אותי ככה את רוב מה שלמדתי מאדם, ואני מרגיש שאני למדתי ממנו כמעט את כל מה ש, כמו שאמרתי, כמו שלמדתי מבן אדם. כל השאר זה מספרים. ועדיין, אני שמעתי אצלו דברים שהוא לא מסכים להם. זה ברור, אני חושב שזה חוויה של כל אחד שעובר, זה לא וורט, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, אני ברור לי שמה שבעצם מונח ביסוד דבריו זה ככה, והוא לא מסכים. גם כשאני אומר לו את זה, הוא לא מסכים. ועדיין אני חושב שהוא טועה. זאת אומרת, הוא לא, לא, כי בעומק הדברים זה בעצם מה שמונח, הוא רק לא, אני חושב שהוא לא, הוא לא מודע לזה, הוא לא מצליח להמשיג את זה נכון, ולכן הוא לא מסכים. אבל אני חושב שזה מונח באמת ביסוד הדברים שלו. זאת אומרת שיש, במעבר הזה בין הרעיון לבין הייצוג המילולי שלו, זה מעבר לא פשוט. זאת אומרת, זה איזשהו מעבר שמצד אחד מסתיר, לא רק מייצג אלא מוציא החוצה את הרעיון, אלא מצד שני גם מגביל קצת. וברגע שאתה עוסק בתורה שבכתב בייצוג מאוד מסוים, אז אין לך נגישות לרעיון באופן מלא, כי למרות שזה הייצוג, אבל זה ייצוג מאוד מסוים. בתורה שבעל פה, ההנחה האופטימית היא שכיוון שאנחנו לא כבולים לסוג מסוים של ייצוג, אז אנחנו יכולים לתפוס את הרעיונות עצמם. וזה גם רעיונות אנושיים, בדרך כלל, תורה שבעל פה עוסקת בעולם שלנו. אז לכן, במובן מסוים, תורה שבעל פה יותר גבוהה מתורה שבכתב. עכשיו, בעצם, אנחנו מגיעים למגילת אסתר. כי במגילת אסתר, אני פה מדלג כמה דברים, אבל לא משנה, במגילת אסתר, שלחה להם אסתר לחכמים, כן, הגמרא במגילה בדף זין. שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. שלחו לה, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. זאת אומרת, בעצם היא הייתה כתובה כבר אצל בדברי הימים למלכם עדיין הוא פרץ. ואחרי זה ההמשך. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. קודם זה היה כיוווני לדורות, לקבוע את, את היום. עכשיו, כתבוני לדורות, זאת אומרת, לכתוב את המגילה. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים, לא משנה, יש איזשהו לימוד שלא לומדים מגילת, לא כותבים מגילת אסתר, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. עוד פעם רואים, נביאים ומגילה. המגילה זה לא חלק מהנביאים, צריך לימוד בנפרד על מגילה. זאת אומרת, אסתר בעצם מבקשת מחכמים כתבוני לדורות, כשברור שגם אם הסכימו, זה, הם מסכימים בגלל שמגילה זה כבר הדרגה הבאה. יש את התורה, יש את הנביאים ומגילה. מגילה זה משהו שונה. הוא פחות תורה שבכתב מהנביאים. עכשיו, חכמים לכאורה נענים לאסתר, אבל זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי במגילת אסתר יש כל מיני, גם במישור ההלכתי, יש כל מיני הלכות שמראות שזה עדיין לא ממש תורה שבכתב. מצד אחד במגילת אסתר צריך לדקדק ולשמוע כל מילה, נכון? אחרת לא יוצאים ידי חובה. כל אות וכל מילה. מצד שני, המגילה יכול להיות חסר ב-49% מהאותיות והיא תהיה קשרה. זה ממש, צריך אגב לקרוא מספר, צריך לקרוא משתי מגילות שכל אחת חסר ב-49% כדי שהקריאה תמיד תהיה מספר. אבל הספר עצמו יכול להיות גם חסר. עכשיו, מה הרעיון בכלל? למה להכשיר ספר חסר? מה עבורת בזה? אני חושב שהנקודה היא שחכמים אומרים לאסתר, הרי למה אסתר אמר כתבוני לדורות? אסתר הייתה בסוף תקופת, סוף תקופת המקרא, נכון? סוף גלות בית ראשון, תחילת בית שני. נביאים אחרונים עוד היו ככה מכנסת הגדולה. בעצם אסתר רוצה להישאר בתורה שבכתב. היא רוצה שהמגילת אסתר תהיה תורה שבכתב. וזה מה שהיא מבקשת בחכמים. תכניסו אותי עדיין, ככה לייחס, עדיין תשאירו אותי עדיין בתורה שבכתב, רק אחרי זה יתחיל תורה שבעל פה. אוקיי? גם היסטורית זה ככה. ואז חכמים נענים לה, אבל לא לגמרי. חכמים לומדים מפסוק, יש תורה שבכתב, יש נביאים ויש מגילה. כיוון שגם מגילה אפשר לכתוב, אז אנחנו מתירים לכתוב. זה לא לגמרי תורה שבעל פה, אפשר לכתוב. כי אז תורה שבעל פה עדיין לא כתבו. אבל זה כבר חצי תורה שבעל פה.
זה מעבר.
בדיוק.
זה transition.
בדיוק. הם לא נענים לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזו תורה שבעל פה שכותבים אותה. ומה הרעיון מאחורי זה? נחזור רגע למה שהבחנתי קודם בתורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אמרתי שיש שני פרמטרים שמבחינים ביניהם. בתורה שבכתב, הייצוג המילולי הוא יחיד. זאת אומרת, רק הניסוח של התורה. דבר שני, כותבים את הייצוג המילולי באופנים מאוד מסוימים, בספר, על דיו, עם קנקנטוס וכל העניינים האלה. זה הייצוג, הכתיבה. במגילת אסתר, הניסוח הוא כמו תורה שבכתב. לכן אי אפשר לפספס שום מילה או אות, כי הניסוח הוא ניסוח כמו תורה שבכתב. אתה לא יכול לספר את הסיפור של מגילת אסתר ולצאת ידי חובה. נכון? אתה צריך לקרוא את המגילה עצמה. זאת אומרת, יש קדושה לניסוח. לכן אסתר ברוח הקודש נאמרה. אז זה אומר שבעצם אסתר במובן הזה דומה לתורה שבכתב. כי הניסוח מדויק. זה הייצוג, הדרגה השלישית של ההמחשה. אבל בדרגה הרביעית לא. בדרגה הרביעית, באיך כותבים, זה לא. יכול להיות חסר חלק גדול מהאותיות, זה עדיין יהיה קשר. זאת אומרת, יש כל מיני דינים, גם תפירה, מה שקראנו קודם, נקראת ספר ונקראת איגרת. למה מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת? כי באמת משהו בין ספר לאיגרת. מה זה איגרת? איגרת זה מה שאני שולח לך, אתה קורא ואתה זורק לפח. זאת אומרת, איגרת זה משהו שמעביר אליך מסר בצורה של כתיבה, אבל זה לא כתיבה במובן של ספר, שנשאר על המדף לנצח. זה כתיבה בשביל להעביר לך את המידע, ואחרי שאתה זורק אותו, זה בעצם תורה שבעל פה. איגרת. בסדר? אז מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת, היא נמצאת באמצע הדרך בין ספר לבין תורה שבעל פה. ולכן חכמים בדווקא אומרים שמכשירים את הספר, לא צריך לקרוא, זה הרי אבסורד ההלכה הזאת, צריך לקרוא מספר, וצריך לשמוע כל מילה. אז איזה היגיון יש להכשיר מגילה שחסרים בה 49% מהאותיות? אתה במקום אחר, צריך לקרוא את הכל ממגילה ולקרוא כל מילה. אז אני צריך להכשיר מין איזה קריאה משני ספרים או שלושה ספרים שבכל אחד כתוב 51% מהמגילה ולעבור כל פעם לפסוק אחר כדי לקרוא אותו מבפנים ובמדויק. אז מה, אז תגיד שהמגילה צריכה להיות כתובה לגמרי. מה, למה לא לעשות את זה ככה? זה הרבה יותר רגיוני. קרא מגילה, תדרוש את אותה דרישה כמו בספר תורה, ואז הכל יהיה בסדר. חכמים מתעקשים. הם מתעקשים כי הם רוצים לקבוע שמגילת אסתר נמצאת איפשהו באמצע בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אז הם בכוונה אומרים שלא צריך לכתוב את הכל. למרות שהניסוח הוא ניסוח מדויק. זאת אומרת, הרובד השלישי קיים במגילת אסתר, הרובד הרביעי לא. עכשיו, מה שהרב מבריסק מדבר על הסרטוט, מה שהבאתי קודם, שהוא אומר שזה כאמיתה של תורה או כתורה עצמה, מה זה כתורה עצמה ברמב״ם? כתורה עצמה הכוונה כניסוח של התורה, לא ספר תורה. הרי זה מה שהוא אמר למעלה, כל הדברים, דיו וקנקנטוס וזה, זה כספר תורה. וסרטוט כתורה עצמה. מה ההבדל בין ספר תורה לבין התורה עצמה? התורה עצמה זה הנוסח. הנוסח של התורה. ולכן דין סרטוט זה דין שהוא לא דין מדיני הספר, אומר הרב מבריסק, אלא זה דין בדברי תורה. זאת אומרת, כשאתה כותב פסוק מהתורה, את הנוסח של התורה, אתה צריך לסרטט אותו. נכון? עכשיו, אני שואל את עצמי, ובמגילת אסתר צריך לסרטט? התשובה היא ודאי שכן. למה? ושמגילת אסתר נכון שאת דיני הספר, לפחות בחלקם אין, כי נקראת ספר ונקראת איגרת. אבל חכמים קיבלו את הבקשה של אסתר לקבוע את מגילת אסתר כתורה שבכתב לעניין זה שהניסוח מעכב. זאת אומרת, רק הייצוג המילולי הזה נקרא מגילת אסתר, ולא שום ייצוג מילולי אחר. אז אם זה תורה, במובן הזה שהניסוח מעכב כתורה עצמה, צריך סרטוט. לכן אין פלא שהסוגיה שעוסקת בדין סרטוט, היא מטפלת דווקא במגילה. למה היא מטפלת דווקא במגילה? כי מגילה זה בדיוק המקרה המובהק שמראה לנו שהיא צריכה סרטוט כאמיתה של תורה. אם היא הייתה אומרת את זה בספר תורה, לפי שיטת רש"י, גם ספר תורה צריך סרטוט. זה הלכה משה מסיני, נכון? וכך גם הירושלמי השני שהתוספות מביא. אז למה לא אומרים את זה על ספר תורה? למה, מה המגילה? אחרי, תהי ספר תורה, אחרי זה מגילה. אני אומר, לא. אני אומר לך במגילה כאמיתה של תורה, כי בזה אני מגלה לך גם, למה גם בתורה צריך סרטוט. גם בתורה מה שצריך סרטוט זה לא בגלל דיני הספר, אלא בגלל האמיתה של תורה, בגלל הנוסח שהוא בעצם נוסח תורני, זה דברי תורה. זה צריך סרטוט, אפילו אם אתה כותב את זה באיגרת שלומים, לחלק מהדעות לפחות, אז אתה צריך סרטוט. זאת אומרת, בעצם בסופו של דבר, הטענה היא שמגילת אסתר, כמו שהיא נמצאת היסטורית, בתווך בין סוף תקופת המקרא לבין תחילת תקופת תורה שבעל פה, בית שני, גם במובן המהותי, היא נמצאת בתווך בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. ואפילו דיני המגילה משקפים את העניין הזה. היא נקראת ספר ונקראת איגרת. אסתר מבקשת בחכמים, כתבוני לדורות, תכניסו אותי לתורה שבכתב. חכמים נענים לחלקית, אבל לא לגמרי. ובסופו של דבר משאירים לזה גם טביעות אצבע בצורה של ההלכות שקשורות למגילה. זאת אומרת, מגילת אסתר זה משהו באמצע בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. ובניסוח שאמרתי קודם, יש בה את הרובד ההמחשה השלישי, אבל לא את רובד ההמחשה הרביעי. זהו, פורים שמח.
ציבור היקר, סליחה שאני מפריע, אני באתי להביא דבר חשוב, אבא שלי חולה לב, ממש מצב קשה בבית, כל אחד כמה שהוא יוכל